בעזרת השם בפרשת פנחס. פרשת פנחס היא המשך ישיר לפרשת חוקת. דרך אגב, המשך ישיר לפרשת בלק. לכן יש כאלה באמת מנהגים. יש, לא יודע אם אתם מכירים דבר כזה, שמסיימים את בלק עם הפסוקים האלה של הנני נותן לו את בריתי שלום, ברית כהונת עולם, כדי לסיים בדבר טוב, כי סוף הפרשה הקודמת כתוב והמתים במגפה 4:20 א', ובאמת כאילו אולי לא לסיים בסוף טוב, למרות שיש כאלה שלא חוששים, א', כי הם היו רשעים, ב', כי זה סיפור היסטורי. אז אתה לא מסיים בדבר רע, כאילו איזה פתיחת פה לשטן, אלא אתה מסיים בדבר רע שקרה מזמן. אבל מכל מקום זה המשך ישיר לפרשה הקודמת, ובפרשה הקודמת באמת אנחנו נפגשים בתעוזה של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהשיב את חמתי לפניי, שהוא לוקח רומח ודוקר את זמרי בן צלו, על פי המדרשים, זמרי, על פי הפשט, זמרי וכוזבי בצור, ובאמת נעצר את המגפה. התורה אומרת שפנחס השתמש במידת הקינה, בקנו את קינתי בתוכם, ועל אף שקינה היא בדרך כלל מידה שלילית, נכון, הקינה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, כאן חז"ל אומרים, הייתה פה קינה חיובית, והראיה שכתוב בקנו את קינתי, כלומר זה קינה שמימית, קינה שהיא לשם שמיים, ולכן היא גם נעשתה בצורה ספונטנית. זה גם הסיבה, כך הרב נבנצל יש לו תורה שלמה על זה, אומר שזה נעשה בצורה ספונטנית. כך גם אנחנו רואים יש בחז"ל, רואים שגם משה, זה נעשה בצורה כזאת לשמה, שלא היה לפנחס נגיעה אישית בדבר. כי כשמשה, כשזמרי בן צלו לקח את כוזבי בצור ליד משה ואמר לו, משה, זו מותרת או אסורה? אז ממשיך אומר לו, ואם תאמר אסורה, מי יתיר לך את ציפורה? אז חז"ל אומרים שתש כוחו, תש כוחו של משה. עצר אותו פנחס, אמר לו, משה, הבועל הרמית קנאים פוגעים בו. אז אומר לו משה רבנו, טוב, קריין על איגרת, תאה ולפרון כאן, הוא מקריא האיגרת, הוא יקיים. ואז פנחס עושה מה שהוא עושה ונעצר את המגפה. כלומר, דווקא בגלל שלמשה יש איזושהי נגיעה בדבר, אתם רואים כאילו שאצל פנחס זה הכל טהור, הכל ישמע, אבל דווקא בגלל שלמשה יש נגיעה בדבר, אז הוא לא יכול לעשות את זה. ועוד שכתוב, אז זה בקנו את קינתי, קינה שהיא לשם שמיים, קינה טובה, קינה חיובית, קינה ספונטנית, וגם כתוב בתוכם שמשמע שהוא הציל את עם ישראל עם הקינה הזאת, ועוד כל מיני ראיות יפות שחז"ל אומרים שהקינה שלו הייתה קינה חיובית, למשל כתוב, לכן יחסו הכתוב פנחס בן אלעזר בן אהרון, שיחסו הכתוב לאהרון כדי להגיד שמה אהרון אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן התורה, אז גם פנחס עושה את זה מחמת אהבתו את עם ישראל. ועוד, וזאת הראיה האחרונה, אם אני לא טועה בחסידות, כתוב בהתחלה נעלם השם שלו, נכון? כתוב האיש המכה, מוכה האיש, אחר כך כתוב שזה זמרי בן צלו, אולי כדי להגיד שבאמת הכל נבע מתוך איזה אהבת ישראל אחת גדולה. מכל מקום, אז זה הסיפור של הקינה של פנחס. הקינה של פנחס הייתה קינה חיובית, ולכן עקב הקינה הזאת הוא מקבל גם שתי ברכות. אחת זה ברית כהונת עולם, והשנייה זה ונתתי לו את בריתי שלום. אז בואו נתחיל בברית כהונת עולם. מה חז"ל דורשים? שלא נתכהן פנחס עד שלא הרגו לזמרי. כלומר, פנחס לא נמשך להיות כהן ולא היה אמור להיות כהן. הכהונה לא עברה בדורות כמו היום, שכהן הוא כהן כי אבא שלו כהן וסבא שלו כהן וכיוצא בזה, כן, אלא באמת פנחס זכה לכהונה בזכות המעשה הזה. והכהונה הזאת של פנחס היא לא ולזרוע אחריו. כלומר, יוצא ככה, יוצא שפנחס לא התכהן, הוא לא היה אמור להיות, הוא לפני המעשה הזה לא היה כהן, למרות שהוא בן אלעזר הכהן, הוא לפני המעשה הזה לא היה כהן. גם אני אומר כאילו, גם הוא לא יודע אם הוא היה בתוכנית להיות כהן, אבל בטח ובטח גם לא זרוע אחריו. אבל בעצם יצא פה שהמעשה, נתתי לו ברית כהונת עולם. ברית כהונת עולם פירושו של דבר שמפנחס הכהונה כבר עוברת בירושה דרך הזרע. זאת אומרת, לא צריך למשוך כהן אלא אדם כהן כי אבא שלו כהן, וכן זה הדרך. זה ונתתי לו ברית כהונת עולם. אבל מה זה ונתתי לו את בריתי שלום? מה זה הבריתי שלום? אז יש פירוש מאוד מקורי של הרב יוסף בחור שור. הוא כותב בריתי שלום זה פרוטקשן. הקדוש ברוך הוא אומר, אני אתן לו הגנה. למה הוא צריך הגנה? הרי פנחס עשה מעשה מטורף. קודם כל, את מי הוא הורג? הוא הורג נשיא שבט. זה כאילו, כל השבט עלול להביא עליו את כל השבט. זה דבר ראשון. דבר שני, בחזל, זמרי בן צלו, בחזל, זמרי בן צלו הוא לא סתם אדם. הוא הבן של דינה ושל שמעון. זאת אומרת, הוא בן של, של שניים מהשבטים. זה לא פשוט. חוץ מזה, עם ישראל חם עליו גם ככה. ראיתם בן פוטי שפיתם עגלים, וזה הבן פוטי הזה, פוטי זה הכוונה ליתרו שפיתם עגלים לעבודה זרה. יתרו היה מאביס, כן? עגלים כדי לשחוט אותם לעבודה זרה, אז הם כבר גם ככה חמים עליו. וחוץ מזה, תוסיפו לזה עוד דבר, שאם היו הורגים אותו בשעת המעשה, אף אחד לא היה נענש. נכון שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו, אבל בשעה שמה? בשעה שהקנאי, הורגת אותו בועל הרמית, אם הורגים אותו, אז נפטרים מעונש. למה? כי יש לו אותו הורג דין רודף. זה איזה דין מוזר כזה, כאילו מתירים לך להרוג, אבל אם הורגים אותך באותה שעה, אין בעיה. אז לכן בא השם ואומר, אני אתן לו פרוטקשן, ונתתי לו את בריתי שלום. זה ההסבר. כן, נכון. בסדר, עולם רבה, יפה. אחד מהעשר, אחד מהשתים עשרה, נכון. חוץ מהענייני תאומה, יפה, שהוא מרים אותם באוויר וכו', זה אחד מהם שלא פגעו בו. אז אומר רבי, הרב יוסף בחור שור, שזה בדיוק הנקודה של ונתתי לו את בריתי שלום. הסבר אחד. אבל הרבה מאוד מרבותינו מסבירים שבנתתי לו את בריתי שלום, זה הכוונה לאריכות ימים. כן? יש פסוק כזה, בריתי הייתה איתו במלאכי, בריתי הייתה איתו החיים והשלום. ולכן, באמת אריכות ימים הזאת התקיימה בפנחס, יש שאומרו יותר מדי. קודם כל, הנקודה, יש לנו, זה פשט, פשט הפסוקים. כן, יש, כתוב בפסוקים שהוא היה בימיו של יפתח הגלעדי. כתוב הוא פנחס, בן אלעזר, בן אהרון, עומד עליהם. כן, כתוב, עומד לפניו, יש פסוק כזה שאומר שהוא עומד לפניו, הכוונה לפני יפתח הגלעדי. משמע שהוא חי לפחות 300 שנים. בכלל, בדברי הימים כתוב, הוא פנחס בן אלעזר, נגיד היה להם, לפנים השם אמו. יש פסוק כזה, נגיד היה להם לפנים השם אמו, על פנחס בן אלעזר, שהפסוק הזה בכלל מדבר על ימי דוד המלך. משמע, כותב הרב יחיאל אלפרין בעל סדר הדורות, כותב שהוא חי למעלה מ-440 שנה. זאת אומרת, יש לנו 300 שנה רק עד ימי השופטים. כן? זה הדעה המקלה, הוא חי קצת, רק 300 שנים. ויש דעה שאומרת בכלל, יותר מ-440 שנה. ואולי הדעה הכי קיצונית, שממנה נפתח את השיעור, נצא לשיעור, זה שיש אומרים שפנחס הוא בעצם אליהו, והוא חי עד עולם. חי עד עכשיו, הוא עד עצם היום הזה. אז נכון, ופה אני אגיד כאילו, יצא לי להסתכל בספרים, והיום יש באינטרנט את כל הקובץ, באינטרנט עדות של בן אדם שכתב את המאמר הזה, שהוא עבר על 450 מקורות. ונכון שרוב המפרשים כותבים שפנחס לא יכול להיות אליהו עצמו. כלומר, פנחס לא הלך למשרד הפנים ואמר, שלום, תחליפו לי את השם לאליהו. זה אנשים אחרים. או שתגידו שהנשמה שלו התעברה בו, זה הזוהר הקדוש, או שנגיד שהם דומים מבחינת הדמיון. אבל קשה לומר שפנחס הוא אליהו, יש לזה כמה ראיות שקשה לומר את זה. קודם כל, אליהו בעצמו, יש מחלוקת במדרשי חז"ל. בפרקי דרבי אליעזר יש מחלוקת, רבי אלעזר, רבי יונתן, האם הוא מבני בניו של גד, או מבני בניו של רחל, או מבני בניו של לאה? ואליהו אומר, מה לכם? מה אתם בכלל חולקים? אליהו ניגש אליהם ואומר להם, אני מבני בניו של בנימין. כאילו, זה רחל. אבל הוא אומר, אני מבני בניו של בנימין. אז קשה אמר שהוא פנחס, נכון? פנחס הוא לוי. זה דבר ראשון. דבר שני, תסתכלו ברשי, מסכת מגילה בדף י"ד, גמרא במסכת מגילה בדף י"ד מביאה 48 נביאים היו להם לישראל, 7 נביאות. הגמרא אומרת 7 נביאות זה חנה, חולדה, שרה, דבורה, מרים, שרה, חנה, חולדה, אסתר ואביגיל. זה 7 הנביאות שהיו להם ישראל. וחוץ מזה, 48 נביאים היו להם ישראל. ורש"י מצטט את הסדר עולם רבה, ומביא את כל הרשימה של 48. וראו איזה פלא, יש שם גם את אליהו וגם את פנחס. משמע שלשיטת רש"י זה אנשים אחרים לגמרי. בסדר? יש עוד כל מיני ראיות, ולא אלאה אתכם, המון 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 מקורות. אולי אני אשלח את הקישור הזה בקבוצה שלי, אני אשלח את הקישור להגיע לדבר תורה הזה של ממש, עשה שם סדר, כתב הרבה מדרשי חז"ל, אני אומר, נכון שיש דעה כזאת שאומרת פנחס הוא אליהו ממש. הוא אליהו, פשוט הוא הלך למשרד הפנים בימים האלה של אליהו ואמר שלום, תחליפו לי את השם מפנחס לאליהו. אבל רוב ככל המפרשים כותבים שמדובר באנשים אחרים. ולכן אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר על אליהו עם הזיקה שלו לפנחס, אבל אולי בוא נתחיל באליהו הנביא ואז נראה איך אליהו בסופו של דבר, סוף השיעור נראה איך אליהו קשור בקשר מיוחד עם פנחס, בסדר? ולא סתם חזל כשהם אמרו פנחס הוא אליהו, אנחנו נראה אולי גם את הכוונה החדשה בסוף השיעור לאמירה היפה הזאת. אז קודם כל בוא נתחיל בזה שאליהו הנביא, אני לא יודע כמה אני בזמנים, בוא נתחיל בזה שאליהו הנביא הוא דמות מאוד מיוחדת, הוא דמות פלאית. כתוב במדרשי חזל החטף, חטף סופר כותב שלפעמים הוא מגיע בגוף ממש, לפעמים הוא מגיע כמו מלאך. זה מסביר את מה שכותב הדרישה. הדרישה אומר, למה אנחנו בצאת שבת מזכירים את אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו גלעדי, בימרה יבוא אלינו. אז הוא אומר שמה, כיוון שיש מחלוקת לגבי תחומין, כן, בשבת עם תחומין למעלה מעשרה טפחים, אז אנחנו לא יודעים אם הוא בא בג'וף או בא כמלאך. אז ממילא במוצאי שבת ודאי אין בעיה של תחומין, ואנחנו מבקשים ממנו שיבשר את הגאולה במוצאי שבת. זה הסבר אחד. על ההסבר הזה ממילא מובן איך אליהו מגיע לבריתות בלוס אנג'לס. כאילו איך, לפני רגע אמרנו מחלוקת, למה הוא בא במוצש? כי זה מחלוקת אם הוא בא בגוף. אלא שבאמת בשבתות כשאליהו הנביא מגיע בכלל לברית, אז הוא מתגלה כמלאך הברית, ומלאך לא חייב בתורה ומצוות. זה מזכיר את הגמרא, יש לנו גמרא כזאת על רבי, רבי יהודה הנשיא, הגמרא במסכת כתובות, אם אני לא טועה בדף קוף ד', הגמרא מספרת שהוא היה מגיע בגוף ועושה קידוש להוציא את הרבים ידי חובתם. התורה בכוונה מדגישה שהוא בא בגוף ומוציא את הרבים ידי חובתם. פעם אחת היה רעש בשכונה שלו, יצא המתו, אמרה להם שתקו, אתם לא רואים שרבי עושה קידוש, הפסיק לבוא כדי לא להוציא לעז על ראשונים שמגיעים. אז אתה רואה שכשמגיעים בגוף אז כן מקיימים, לא מקיימים. מכל מקום אליהו הנביא הוא דמות, יש כאלה שרצו להגיד שפעמים הוא בא בשכל, פעמים הוא בא בגוף, פעמים הוא בא כמלאך, ולפעמים אפילו הוא בא כתייה, כמו איזה סוחר ערבי. יש לנו הרבה סיפורים כאלה בחזל. הרבה פעמים הוא מתגלה לגדולי ישראל, ולפעמים אנחנו, יש כל מיני סיפורים סביב החסידים על גילוי אליהו. והנקודה הזאת של אליהו הנביא, המיוחדות הזאת היא גם מסבירה עוד דבר מאוד מעניין, שאליהו הנביא לא מת. נכון? הוא עלה בסערה שמיימה, אבל בעצם הוא, כמו שאמרנו, הוא שב וחוזר אלינו כל הזמן. מה הסיבה שאליהו הנביא לא מת? התשובה היא שלאליהו הנביא אין מוות, כי אליהו הנביא ניצח את סיבת המוות. למה באמת מתים? התשובה היא כי יש סתירה בין, הגוף לנשמה. אז ברגע שהנשמה צריכה לעלות למעלה, היא עושה את זה בחפץ לב, באהבה גדולה היא נפרדת מהגוף האחור של האדם. יש את המדרש הזה, וגם הנפש לא תמלא בקהלת רבה, מכירים אותו כולם עם מסילת ישרים, שהנפש, שהנשמה היא דומה לאיזה בת מלך שניסה לכפרי, כל מה שהביא לה אינם כלום לה, כי היא מן העליונים, כי היא בת מלך. ככה גם כל מה שתביא לנשמה אינו כלום לה, כי היא מהעליונים. והנקודה הזאת היא של סתירה בין הגוף לנפש, היא זאת שיוצרת את המוות בעולם. לראיה, שמתם לב שהאדם הראשון, עד שהוא לא חוטא, שימו לב את החטא, עד שהוא לא חוטא בעץ הדעת, אז מלך עירום בגן עדן, ולא התבוששו, כי סוף סוף עברי הפריה ורבייה, גם הם קודש לשם. מתי הוא מתחיל לשים לב? מתי נכנס המוות לעולם? רק שנכנס החטא. והנקודה הזאת היא מסבירה לנו יפה גם את מה שכתוב וזאת הברכה רבה על המדרש. יש מדרש מה זה מרגש, וזאת הברכה רבה על משה רבנו, שכשהגיע הזמן פטירתו למות, הקדוש ברוך הוא מנהל איזה דיאלוג עם הנשמה. הנשמה של משה אומר לרב לך, לא רוצה לצאת. יש שם דיאלוג, רב לך, אם אתה מכניס אותי. הנשמה אומרת למשה, לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה לצאת. וגם שם, מה ההסבר? היא אומרת לו, אם אתה לא מכניס אותי כמו משה, תכניס אותי כמו עוף הפורח בשמיים. מה הנקודה? הנקודה היא שהנשמה מסבירה את זה בעצמה, כאילו בדיאלוג היא אומרת, ריבונו של עולם, כל נשמה כשהיא מקבלת איזה גוף, אז היא רוצה לצאת ממנו, לברוח ממנו, לשוט למקום שממנו היא באה. אבל לא ראיתי גוף כזה קדוש, גוף שלא חי בסתירה עם הנשמה. ולכן כשאנחנו שואלים מהי סיבת, איך זה שאליהו מנצח את המוות? התשובה היא כי הוא מנצח את סיבת המוות. בעצם אליהו הנביא לא חי בתודעה של גשמיות. יש כאלה שרוצים להגיד שאליהו הנביא כשהוא מגיע 40 יום בחורב, מה שכתוב במלאכים, אז גם האוכל שהוא אוכל זה אוכל רוחני, והמים שהוא שותה זה הכל עניינים רוחניים. גם הוא לא נצרח לזה. וממש יש דמיון מיוחד. יש דמיון מיוחד, רואים את זה דרך אגב בהפטרה של פרשת שבוע, לא הזאת. בהפטרה של חטא העגל הזה יש את הסיפור עם אליהו הנביא, בקיטוסה. יש את הסיפור עם אליהו הנביא שהוא נמצא בהר הכרמל. גם אותו, לא בהר הכרמל, בהר חורב, אותו הר. וזה הנקודה שחז"ל רוצים וזה הנקודה שחז"ל רוצים ללמד אותנו, את העניין הזה של אליהו הנביא, שאליהו הנביא הוא אחד כזה שניצח את המוות כי הוא ניצח את סיבת המוות. אם כך הם פני הדברים, אנחנו בעזרת השם עכשיו צוללים לשיר, ואנחנו נרצה לשאול שתי שאלות על אליהו הנביא. השאלה הראשונה, מה הם התפקידים של אליהו הנביא? ולמה? כן, מדוע? מה הם התפקידים של אליהו ומדוע? והשאלה השנייה, סוף סוף אנחנו בפרשת פנחס, אז נרצה לשאול בעומק, מה נקודת הדמיון בין אליהו הנביא לפנחס? בסדר? מה נקודת הדמיון? כי סוף סוף אנחנו עוסקים בפרשת שבוע. אז אני רוצה להתחיל אולי בזה שהפגישה שלנו עם אליהו הנביא היא עם אדם שהוא מעולם הגבורות. כולו דינים. זה מדהים, אבל המפגש הראשון של אליהו הנביא זה לא כמו שאר הנביאים שיש את סיפור ההמלכה שלהם, אלא אצל אליהו הנביא, אצל אליהו הנביא אתה רואה שישר הוא אומר חי השם אם ירד טל ומטר, כי אם לפי דבריי ישר קטלות חרבות. אחר במדרשי חז"ל כתוב ש אחיו מקנית את אליהו, ואליהו ישר אומר לו, תשמע, 3 שנים לא יהיה פה גשם. אתה רואה נשקים לפי דבריי. בשבועה הוא אומר לו. יש את הסיפור הזה עם הגימל מפתחות, בגמרא במסכת הענית, על מפתח של גשמים, מפתח של פרנסה, מפתח של חיה. שם כל מיני שאלות יפות. אליהו בקביעה אומר, לא ירד פה גשם 3 שנים, וככה קורה. מה שמוביל את אחיו אפילו לקרוא לו עוכר ישראל, לאליהו. עד שאומר לו, לא אני אחרתי כי אם אתה. אבל מכל מקום, זה המפגש הראשון. אחר כך, יש את הסיפור של אליהו בהר הכרמל. אליהו, תראו איזה נפש מעולם הגבורות. נפש מעולם הגבורות בהר הכרמל. אליהו אומר לעם ישראל, חלס, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? בעברית, מה הכוונה עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? זה הכוונה שעם ישראל עשו קידוש, ואחר כך נסו לים. הלכו לתפילת שחרית, ואחר כך ראו משחק את היורו שהיה בשבת, יורו מינוס 2020, קיצור ראו את היורו. זה לא הכוונה שהם בחרו צד, אלא שבעצם הם בחרו את שני הצדדים. וזה מה שאליהו אומר להם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? סעיף שולחן ערוך, סעיף הבעל. הוא לוקח אותם בתגובה להר הכרמל, חז"ל אומרים שזה היה לצורך נבואת שעה, והתורה מספרת שיש שם שני פרים. אליהו הנביא אומר להם, כן, כשאש תרד מן השמיים ותאכל את הפר, היא תוכיח ש כן, או הבעל הוא האלוהים או השם הוא האלוהים. מה להם חבות, תתחילו יחיד ורבים מאחר כרבים, וצועקים, מתחיל לרדת עליהם, אומר להם, צקו יותר חזק, אולי הוא ישן, אולי הלך לתת נומה. קיצור, אומר להם, צקו יותר חסים, הוא לקראת ערב, ואמר להם אליהו, סיימתם? מה עשה אליהו כדי להגדיל את הנס? הוא לקח את הפר לנתחיו, שם מתחתיו גזיר עצם, שם מתחתיו אבנים, שם מתחתיו נחל, אמר ענני השם ענני, גמרא מסכת ברכות בדף וואו, ענני שתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מה זה כשפים עשה. באה אש, אכלה פר, אכלה עצים, אכלה אבנים, שאבת המים. וואו! עם ישראל אומר את ה זה פסוקים מפורשים, מה שאני אומר לכם, זה רק בתרגום שלי. עם ישראל אומר, השם הוא אלוהים, השם הוא אלוהים, מכאן זה השם הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, אדוני הוא אלוהים, זה מהמעמד הזה. מה עושה אליהו? שוחט. תראו איזה נפש מעולם הגבורת. לא אומר להם, חבר'ה, תחזרו בתשובה. טק, שוחט 450 נביאים, נביאי הבעל על המים. שוחט אותם גם, מטיס אותם במים ככה. יאללה, להתראות. פרק אחרי, ואולי בפרק אחרי מתגלה עוד דברים. אני אגיד כאילו במאמר מוסגר, אפשר לראות את זה, אתם יודעים מה, אני אגיד את הפרק אחרי. פרק אחרי היית מצפה שכולם או ילמדו בפונוביץ' או יבואו לישיבת ההסדר סדרות. נכון, איזה יופי, וואו, כולם צעקו, השם הוא אלוקים. אבל מתברר שאיזבל, שהייתה איזבל, כאילו אי מלא של זבל, ואחר רוטפים את אליהו, עושים וונטד, מחפשים את נפשו לקחתה. ואליהו הנביא בורח, כמו שאמרנו, לאחורב, שם הוא מתייאש, אומר לקדוש ברוך הוא, עזרו בריתך, עזבו בריתך, את מזבחותיך הרסו, ואת מזבחותיך הרגו בחרב. ויוותר אני לבדי ויבקשו את נפשי לקחתה. אז אני אוסיף אולי בזה בתוספת, כמה פרקים אחר כך כתוב עם החזייה, שאליהו הולך להר, והחזייה שולח 50 אנשים לקרוא לו, וכולם נשרפים. אליהו הוא דמות שורפת. אחר כך עוד 50, בפעם השלישית אומר לו, בבקשה ממך, אחד השליחים אומר לו, בבקשה, אל תיקח גם אותי. כאילו, יש לי אישה, יש ילדים. אתה רואה נפש מעולם הגבורות. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא? אומר לו, כך, לך תמליך את חזאל, שיהיה מלך לארם, את יהוא, שיהיה מלך ישראל, ואת אלישע בן שפט, מאבל מחולה, שיהיה נביא לישראל. כלומר, בעצם ברמת העיקרון, גם בפשט אתה רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לאליהו, אליהו זה לא הדרך. אפשר לראות את זה מפשט הפסוקים, הוא אומר לו, לא ברעש השם ואחר רעש רוח, לא ברוח השם ואחר רוח אש, לא באש השם ואחר האש כל זמן מהדקה. כאילו הוא אומר לו, זה לא הדרך, שבירה, קטילה, אש, רוח. לא, זה לא הדרך. אני אומר, זה גם בפשט וגם במדרשי חזל. במדרשי חזל על הפסוק עזבו בריתך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בריתי, לא בריתך. את מזבחותיך הרסו, מזבחותה, לא מזבחותיך. נביאיך הרגו בחרב, נביאה, לא נביאיך. וגם את נפשי ביקשו לקחתה. אתה רואה שיש איזה, איזה. אחד ההסברים לכך שהקדוש ברוך הוא מוביל את אליהו ל... תובנה אחרת, זה גם שהוא אומר לו ללכת לאן? להר חורב. מה יש בהר חורב? הר סיני. מה היה בהר סיני? חטא העגל. מה זה חטא העגל? מה עשה משה רבנו בחטא העגל? כן, אם תישא חטאתם ועם עין, מכן אינה מספרך שכתבת. כאילו זה לא הדרך. השם מוביל את אליהו, וגם הוא מבקש ממנו למצוא מחליפים. כלומר, אתה רואה שגם בפשט, גם בפשט וגם במדרשי חזל. מה לך פה אליהו? כן, לפני העת בריתך. מה לך פה? אומרים חזל, מה לך פה? היה לך ללמד זכות על עם ישראל. עם הפה שלך ללמד זכות על עם ישראל, ולא זה. על פי זה נוכל להבין, שאלנו שאלה, מה קשור? מה הם התפקידים העיקריים של אליהו? אחרי שאנחנו מבינים את הנקודה הזאת, אפשר להבין שבא הקדוש ברוך הוא ואומר לאליהו הנביא, תראה, זה לא הדרך. ולכן, אתה זה שמקנה להשם צבקות. קנו קינאתי להשם צבקות. עזבו בריתך, את כהניך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה זה שתעשה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ובמדרשי חזל בזוהר הקדוש כתוב, בזוהר הקדוש כתוב שזה שאליהו הנביא מגיע לברית המילה, זה בגלל עזבו בריתך. אומר לו, אתה תעיד שאף אחד לא עזב את הברית שלך. היית הברית שלי. יש, מזכיר סיפור מאוד מרגש. יש סיפור מאוד מרגש על הבן של הנציב מוולוז'ין, רבי חי ברלין. הוא היה ברב קהילה ברוסיה שעלה לארץ ישראל. וכל שנה, אתם יודעים, האשכנזים קוראים את שיר השירים פעם אחת בשנה. שבת חול המועד פסח. יש גם בליל הסדר מנהג, אבל שבת חול המועד פסח זה מוקדש לשיר השירים. וכל שנה כשרבי חיים ברלין היה מגיע לפסוק אינך יפה ראיתי עינייך יונים, היה פורץ בבכי. אף אחד מהקהילה לא הבין את זה. אחרי כמה שנים שנחה עליו הדעת, החליט לספר להם. אמר להם, אתם בטח תמאים, למה אני בוכה בעינך יפה ראיתי עינייך יונים? אז אמר להם, תדעו לכם, שכשהייתי רב קהילה ברוסיה, ובאמת ברוסיה היה שמד מבחינת עקירת הדת שאי אפשר לתאר. קומוניזם, דרך אגב, עקרו לא רק את היהדות, עקרו את כל הדתות כולם. היו אתאיסטים מוחלטים. והוא סיפר שפעם אחת הוא קיבל זימון לבית הסוהר, למשטרה. שם איזה קצין, אופיסר, איזה שוטר רוסי אומר לו, תגיד, אתה לא מתבייש? אני אאשים אותך בהמרדה. צועק עליו. אתה, הוא אומר לו, אתה עושה פעולות כאלה ואחרות, אתה מורד במלכות. אז הוא אומר לו, תקשיב, יש לי בן, הוא אומר לו, יש לי בן שמחר הברית שלו, אני מבקש ממך ללכת למקום פלוני ופלוני, תחכה לך אמא שלי והתינוק. ושוב הוא צועק עליו, אתה לא מתבייש, אני אקח אותך לכלא, אנחנו נהרוג אותך, אתה תוגלה לסיביר. צורח עליו. טוב, יצא משם בבושת פנים, ממש, רבי חיים ברלין. הוא טועה לעצמו, הוא שיקר עליי, אמר האמת. על הצד, אפילו על הספק שיש אמת בדבריו, הוא הלך לאותו כתובת, ובאמת חיכתה לו האמא של אותו קטין, והרך הנולד, והומל אותו, בגיל 8 ימים. אחרי כמה ימים, הוא מקבל עוד פעם זימון לשוטר הזה. והוא שוב צועק עליו, תתבייש לך, אנחנו נאסור אותך, אנחנו ניקח אותך לגולג, אתה תהיה בסיביר, אני אירה בך. ואז הוא בשקט אומר לו, רבי, רבי, תודה רבה שמלת את הבן שלי. ועוד פעם צועק עליו, כאן לא יכול לעצור את זה. אמר לו רבי חיים ברלין, תשמע, אני עומד לפני אתאיסט, בן אדם אתאיסט גמור, צועק עליי, שופך עליי קיתונות של בוז ומבקש ברית מילה לבן שלו? אפשר הסבר? אמר לו, תראה, אני את החיים הרוחניים שלי כנראה איבדתי. אבל אם אי פעם הבן שלי ירצה להיות יהודי טוב, אז שפחות תהיה לו נקודת פתיחה של ברית מילה. לפחות שהוא יהיה נימול. בכה, אמר להם רבי חיים מברלין, אמר להם, לא סתם כתוב, אינך יפה ראיתי עיני חיונים. יש משהו מיוחד, למה כנסת ישראל נמשלה לעיני יונה? יש משהו מיוחד בעיני היונה. כשהיונה הולכת לחפש, היונה הולכת לחפש לקן שלה, אוכל, לגוזלים, היא אף פעם, היא בעין אחת הולכת לחפש, אבל היא אף פעם לא עוזבת את העין השנייה מהקן. זה אומר, גם עם ישראל, הם אף פעם לא עוזבים את העין השנייה מהקן, הם אף פעם לא עוזבים את צור מחצבתם. וזה הנקודה של ברית המילה. כששואלים, הסברנו שאצל אליהו הנביא זה תיקין, זה איזה תיקון של מה? של עולם הגבורות. התיקון של עולם הגבורות זה לעשות שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. ותראו איזה יופי. מהם התפקידים העיקריים של אליהו הנביא? זה ברית מילה. זה לעשות שלום בין ישראל לאבים שבשמיים. להגיד לא נורא. הילד הזה יש לו ברית. ברית זה קשר בין ישראל לאבים שבשמיים. עוד תפקיד עיקרי זה פסח. למה אליהו הנביא מגיע בפסח? אז בפשט, כי בניסן הגענו, בניסן עתידים להיגאל. אבל אפשר לומר, מתי אפשר למצוא את כל עם ישראל? מתי והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם? דווקא בפסח. פסח, גם האנשים הכי רחוקים שיש, גם האנשים זה, פתאום מגיעים לליל הסדר. זה לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, ואליהו הנביא, וזה התפקיד השלישי, הוא מבשר הגאולה. ולפני כן, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אז זה ממש ממש, רואים שהתפקידים של אליהו הנביא, הם בעצם התיקון לחייו של אליהו הנביא. זה הנקודה העמוקה ב... תפקידים של אליהו הנביא, לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ועכשיו לשאלה השנייה ששאלנו, שאלנו עוד שאלה, אז אם ככה, מה הקשר בין הדמות של פנחס לבין הדמות של אליהו? עכשיו תראו איזה יופי, סתם חידוש שעלה לי היום כשהכנתי לכם את השיעור. אמרתי, זה מדהים שיש דמיון מיוחד בין פנחס לבין אליהו. פנחס עושה שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, אליהו עושה שלום, ראינו עכשיו, ופנחס מקנה בשיטים, מקנה בשיטים, אליהו מקנה בקנו קינתי להשם צבקות, את בריתך עזבו. פנחס מקנה, פנחס מקנה, פנחס עושה שלום. איפה פנחס עושה שלום בישראל ובישראל ובשמיים? עם בית השבטים וחצי. נכון שהם הלכו, שחשדו בהם שהם עובדים עבודה זרה, ואז אומרים, כי אתה ישראל יודע, כי אתה השם יודע וישראל הוא ידע, שהם הסבירו להם, לא, אנחנו לא עושים את זה, אנחנו לא, נכון, לא מכירים יהושע פרק, אני לא טועה, כ"ב, שיהושע, שני שבטים וחצי הלכו, גד, רובן וחצי שבט המנשה, יצאו ועשו איזה מזבח. אז כולם חשדו בהם, כל התשעה וחצי שבטים חשדו בהם שהם עובדי עבודה זרה. אז התורה אומרת שהם רדפו אחריהם. אמרו להם, לא, השם הוא יודע וישראל הוא יודע. לא, זה רק איזה אנדרטה כזאת לזיכרון. שאם ישאלו אותנו הבנים שלנו, אז נגיד להם, הלכנו, באנו, עזרנו והלכנו לחצי שבט, לעבר הירדן, כן? המזרחי. אז הוא עושה שלום אז פנחס הוא היה מהדוברים שם, שאומר, מה אתם עושים? מה אתם מביאים עלינו חטא? לא הספיק לנו בעל פאור? מעניין, פנחס הוא זה שדוקר בבעל פאור. אז הוא עושה גם שלום. ואני חושב, ופה אנחנו, וזה הלב של השיעור. אם רוצה לדעת מה הלב של השיעור, זה מה שאני הולך להגיד עכשיו. ופה נגיד אולי משהו הכי עמוק שיש. דווקא הקנאים הגדולים, דווקא הקנאים, אלה שמידת הדין, שלבושים במידת הדין, הם אלה שמתברר הקדוש ברוך הוא מייצר שלום, הם המתווכים לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. זה מדהים. דווקא הם המתווכים. אצל פנחס רואים את זה. נכון? רואים את זה עם בית השבטים וחצי. אצל אליהו זה אחרי מותו, אבל הוא מתווך גדול לעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים. ופה אני אומר, וכל כך למה? ותראו איזה יופי. מסתבר שיש דין ויש עומק הדין, או שורש הדין, לפי המהר"ל מפראג. כלומר, בשורש הדין, מה שהחסד לא יכול לעשות, שורש הדין יכול לעשות. ניתן לכם דוגמה. יצחק הוא דינים, נכון? הוא פחד יצחק. אברהם הוא חסד, נכון? תיתן אמת ליעקב וחסד לאברהם. יעקב הוא רחמים, זה שילוב של דין ורחמים. יצחק הוא כולו דינים. הוא דינים. דרך אגב, בזוהר כתוב שגם חפירת הבארות יש קשר לדין. הכל אצלו זה דין. הוא פחד יצחק. הוא מעולם הגבורות. עכשיו תשימו לב, מי המלמד זכות הכי גדול על עם ישראל? מסתבר שזה יצחק. וזאת במדרש בתולדות רבה על הפסוק וירח את ריח בגדיו, חז"ל דורשים אל תקריא בגדיו אלא בוגדיו, שאפילו הבוגדים שיצאו מיעקב יש להם ריח טוב. ומנו ומי הם? יוסי משיטה ויקום משרורות. הגמרא מספרת על יוסי משיטה שבתקופה שהיונים תימו את בית המקדש, לא החריבו, תימו. עמד כרוז יווני, אמר מי היהודי הגבר שיכנס לבית המקדש, הכלי הראשון שיוציא יש שלו, הכלי השני שלנו. נכנס אחד בשם יוסי משיטה. אמר גם ככה, אני אף פעם לא זוכה בווינר, שם ריאל סוסיידד, בסוף מעלה גם מנצחת. הוציא את מנורת הזהב, הגויים צקצקו בלשונם, כן, שפשפו העיניים, אמרו לו, אין דרכו של אידיוט להשתמש בכלי זה, ייכנס כפרה. אמר להם, לא די שחוסתי את בורי, לא חיסנו פעם שנית. אמרו לו, כנס, חבל, חבל. בהתחלה לא יימו, בהתחלה אמרו לו, תקבל כהרגע, מס של 3 שנים. לא די שחוסתי את בורי פעם, לא חיסנו פעם שנית. עברו לאיומים, אמרו לו, חבל. הורים שלך לא יכירו אותך, נתגן אותך, תעבור במקום שיפוץ פנים, שיפוץ פנים. אומרים חז"ל, העלו אותו על ארון של נגרים והיו מנסרים את גופו, ולא היה צורך על היסורים, אלא הצרכות שלו היו על הריחוק מהשם. לא יודע שחסיד בורי פעם אחת, לא חיסנו פעם שנית. את מי? מי מריח אותו? יצחק מריח אותו. כשהוא מריח את יעקב, ויריח את ריח בגדיו, אל תקריא בגדיו אל הבוגדיו. הבוגדים האלה, 2000 שנה אחר כך, יבואו בוגדים כאלה, שיצחק מלמד עליהם זכות, הוא מריח ריח טוב. יקום, גם כן סיפור דומה. מכירים את הסיפור עם יקום? יקום היה אחיין של רבי יוסף בן יועזר, לא פרייר. רבי יוסף בן יועזר הוא נשיא בישראל, הוא אחד מהזוגות, נכון? הוא בחז"ל כתוב עליו שהיה איש אשכולות, לא כי הרים אשכולות אלא איש שהכל בו. והמדרש מתאר מה זה איש שהכל בו. המדרש אומר שעד אורו לא היו מחלוקות בישראל, שהיה אומר עליהן הן עליו לב. המדרש מספר שיעקב לקח את הדוד הזה, רבי יוסף בן יועזר, שהוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, לקח אותו בסוס, שניהם רוכבים, להריגה. אמר לו, בוא דוד. בדרך יקום גם מקנית אותו. נו דוד, אני על סוס, אתה על סוס. הסוס שלך מובא להריגה, והסוס שלי חוזר לטלווי. לאומן 17, אם יש מקומות כאלה הם. סליחה מההקלטה, סתם כתוב. אומר לו יקום, אומר לו רבי יוסף בן יועזר, טוב, מה לעשות? אם למחיסיו כך, על אחת כמה וכמה לא עושה רצונו. אמר לו, דוד, מה אתה מספר סיפורים? יש מישהו שעושה רצונו יותר טוב ממך? ענה לו רבי יוסף בן יועזר, ככה אתה אומר שאני עושה את רצון השם? אז אם לעושה רצונו כך, על אחת כמה וכמה למחיסיו. הדברים שאמר רבי יוסף בן יועזר ליקום נכנסו לו כמו ערס של נחש, קיבל על עצמו 4 מיטות בדין, נמנם רבי יוסף בן יועזר לפני המוות שלו, ואמר בשעה קלה, כדמן עם זה, אותו יקום לגן עדן. אתם רואים את יצחק? שמים לב על הלימוד זכות? זה יזכיר לנו את הגמרא מסכת שבת בדף פיתת, שהרב צבי יהודה אינו הגיע לספר אותה. אותו דבר, לעתיד לבוא, באים, בא הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניך חטאו לי. אומר לו אברהם, ימותו בשביל הקדושה שלך השם. אמר, טוב, בוא נלך ליעקב, סבל מצער גידול בנים, אולי ירחם על בניו. בא ליעקב, בניך חטאו לי. אומר לו יעקב, אז שימותו בשביל הקדושה שלך השם. אמר הקדוש ברוך הוא, אין לו טעם בזקנים ולא עצה בצעירים, אלך לי אל יצחק. בא ליצחק, בניך חטאו לי. אומר לו יצחק, סליחה, בניים ולא בניך? כשיצאו ממצרים ידעת טוב מאוד לקרוא להם בני בכורי ישראל. ועוד כמה שנים אדם חי? 70 שנה עד גיל 20, אינו בעונשין. מה נשאר? 50 שנה? תוריד את הלילה. מה נשאר? 25 שנה? תוריד זמן אכילה שתייה בבית הכיסא. מה נשאר? 12 וחצי שנה? סבול אותם עליך. אם לא חצי עליי, חצי עליך. אם לא רק עליי, שכבר הקרבתי את עצמי לפניך, כקורבן במזבח. מיד פותחים ישראל ואומרים, כי אתה אבינו, אברהם. ישראל לא ידענו, יעקב לא ספר אותנו, ואברהם לא יכירנו. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים אותי, תקלסו אותו, ומחבל הוא בידיו. הוא מראה להם את הקדוש ברוך הוא באצבעו, מיד פותחים ישראל ואומרים, כי אתה השם אבינו ועולם הוא שמך. שימו לב, אם למד זכות על עם ישראל שחוטא? היית מצפה שאברהם, כולו רחמה, כולו רחמים, למה אתה לא מלמד עליהם זכות? היית אומר, אולי יעקב יש בו... יעקב זה מידת הרחמים, זה חסד ודין מעורבים, אבל יש קצת חסד. ממי אתה לוקח את ה... לימוד זכות הגדול ביותר? מבעל הדינים? אז קודם כל הוא עורך, רואים שהוא עורך דין, כן, הוא מלא מידת הדין, אבל הוא עורך דין, אומר לו, שמע, 50 שנה, 25, ישבו כבר, הם ישבו, זה ככה, זה הערה יפה. אבל בעצם, אני אגיד את זה כמשל, ונבין את העומק של הדברים. אני אגיד את זה כמשל. למה דווקא יצחק יכול ללמד זכות? אף פעם לא אמרתי את זה, אבל... למה דווקא יצחק יכול ללמד זכות ולא אברהם? אברהם הוא כולו חסד. התשובה היא שדווקא בגלל שיצחק הוא מלא דינים, הוא כן יכול להשפיע משהו שהוא בשורש יש בזה חסדים. כי איך אתם יודעים מה? אני אתן לכם משל. משל למורה. יש מורה, לצערי הרב אולי אני נמנע בין המורים האלה, אז ממנוחות, איזה חמוד, איזה גבר, עד שמעלים לך את הסעיף, ואז אתה משתמש, אה, כולכם בבית, אה, אין לי כוח. בעצם, מורה שמתנהל כל הזמן בחסדים, לפעמים מגיע שהוא איזשהו שלב שהתלמידים, כאילו, שגם לחסד אין יכולת להכיל את הבעיות של התלמידים. הבנתם את הנקודה? אצל אברהם אבינו, הוא כולו חסד. אבל כאילו יש חטאים כאלה שהחסד, שמידת החסד, לא יכולה להציל. בסדר? זה עמוק, אבל לא יכולה להציל. אבל דווקא מי שמתנהל תמיד בצורה של דין, ושימו לב, יצחק מה הוא מזכיר את עקדתו. אומר כאילו, כן, הוא דווקא יכול ללמד זכות, כי הוא אומר, תראה, אנחנו תמיד מתנהלים על פי דין, וגם על פי דין אתה רואה שהוא מזכיר את הקשר של העקדה. הוא מזכיר את הקשר של הברית, שהוא קשר עמוק. הוא אומר, תשמע, אני דין, אבל בקשר העמוק, ולכן אני אזכיר לך ריבונו של עולם את הקשר העמוק שהוא ברית המילה, שהוא עקדת יצחק, את העקדה, את זה שכביכול מסרתי נפש. ככה גם תסתכל על המסירות נפש של עם ישראל, ודווקא מי שהוא בעל דין בשורש שלו, הוא יכול לגוע בעומק החסדים. וזה אני אומר את זה כמשל, וזה בדיוק הדמיון בין פנחס לבין אליהו. שמתם לב, זה מדהים, כאילו התנועה הפוכה מפנחס, שהוא דוקר בחרב, כאילו עושה את הדברים הכי דיניים שיש, דוקר בחרב את זמרי, כוזבי, בואו עכשיו, היה חסר לו רק הרגוי של אחיו, גם זה היה כאילו דברים, כאילו אתה רואה את הדין במלוא עוצמתו, ומעניין, וזה יוצר תנועה הפוכה אצל הקודש ברוך הוא. הנה נצא להיות בריתי שלום. ככה גם אצל אליהו. אמנם אצל אליהו התיקין יבוא אחרי שאליהו עולה בסערה שמיימה, אבל גם אצל אליהו יכול להיות שדווקא בגלל ריבוי הדינים או שורש הדין, בשורש הדין מתגלה חסד גדול. דווקא אז מתגלה הנני נותן את בריתי שלום, מתגלה ליל הסדר, הימים הכי שמחים, הכי שלמים, ליל הסדר, ברית המילה, וישיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. וזה נקודה עמוקה מאוד. איך היא תופסת אותנו? אתם יודעים, כל שיעור צריך לסיים באיזה מסר. אז אני חושב, ואם אתם תסתכלו ימינה ושמאלה עכשיו על העולם, בתימן, בנמל בחודיידה, כאילו התחלנו, אם אתם, כאילו, בטח שמתם לב, מי שקצת מחובר טיפה לחדשות, שם לב שמהשביעי באוקטובר, העולם בדינים, כאילו זה דברים שכולם, כאילו, דם ברחובות, זה, באנו לגבות המחיר, דם מהאוויר, סתם, קיצור, זה, אתה רואה שיש בעצם, העולם מלא בדינים, וכמו שהרב קוק כותב באורות המלחמה, שאורו של משיח מתנוצץ כשיש, שיש בירור בין הטוב לבין הרע, אז גם פה אפשר לראות שבשורש הדין אנחנו מלאים דינים. ואיך תסביר את זה למשפחה שחס ושלום נכוותה מהעומק מהדין? אבל בשורש, בשורש של הדין, בעומק של הדין, הקדוש ברוך הוא כאילו רוצה שיהיו פה רחמים גדולים. ואני אגיד לכם, ההסבר הזה הוא מאוד הגיוני, כי ראיתי את זה ברב ראובן, זהו אני מסיים, ברב ראובן ססון ראיתי את זה. הרב ראובן ססון מביא ש הרי הקדוש ברוך הוא חפץ להטיב, אנחנו גם מכירים את זה מזה שכי רגע באפו חיים ברצונו, רגע, נכון? רגע אחד השם כועס, רגע אחד הקדוש ברוך הוא כועס, כמה זה רגע? שתי דעות בגמרא, רגע כמם רק או כמו אמירת המילה רגע או אחד חלקי 8888 בשעה, לא הרבה. רגע, תורה אומרת כי רגע באפו, רגע השם כועס, אבל חיים ברצונו, השם חפץ להטיב. מה עושה מידת הדין? ככה אומר הרב ראובן ססון. מידת הדין היא בעצם באה ליישר טיפה את העולם. העולם יוצא סוטה מהכיוון שלו. באה מידת הדין להחזיר את זה. ממלא, כשמסתכלים על מידת הדין באופן הזה, שמידת הדין היא כמו איזה רצועה. היא כמו איזה שוט, ככה כותב הרב ראובן ססון בכמה מהספרים שלו. היא כמו איזה שוט להחזיר אותנו למותר. אתה מבין שחייב לומר שבשורש הדין יש טוב גמור, יש חסד ורחמים. אז אני אומר, כאילו, אנחנו עכשיו נמצאים ב... זה אולי ההוראה מהשיעור. אנחנו נמצאים עכשיו באמת בעולם מלא במלחמות, ואנחנו לא יודעים עוד מה לפנינו. כאילו, עם האיומים של החותים, חותים, ועם האיומים של הרנים, רנים, ואתה אומר לעצמך, כאילו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להביא? אז פשוט ש... פשוט שהקדוש ברוך הוא רוצה להוביל את העולם לחסד גמור, לרחמים, לגאולה. זה האמת, לגאולה. והתפקיד שלנו זה פשוט לראות איך אנחנו מזהים, מגלים, ואולי אפילו ממתיקים את שורש הדין ברחמים גדולים. אמן ואמן.